בסדר, אז בואו נתחיל.
טוב, אנחנו בעצם מגיעים לשלב האחרון של המסלול שלנו. התוכנית שלי זה לגמור את זה היום, לגמור את המסלול הזה היום. יש לי עוד אולי מפגש של בחירה באופן כללי או שניים, אבל זה בעצם סוף הדיון על מדעי המוח ובחירה חופשית. אני אסכם רגע איפה אנחנו עומדים. אנחנו בעצם בדקנו קודם כל את שני המודלים, המודל הדטרמיניסטי והמודל הליברטני, אם יש או אין בחירה חופשית, הצבנו איזה שהם מודלים יותר מפוקחים, ולא מפוקחים בכף, ולא נאיבים כאלה שכאילו בחירה חופשית פירושה איזושהי פעולה ללא שום השפעות מתוך הוואקום. אחרי שהצגתי את זה, ניסיתי לראות האם אפשר להטמיע את הבחירה החופשית בתוך תמונת עולם פיזיקלית. ואמרתי שזה לא אפשרי, כי בעולם הפיזיקה אין מרווחים. לכן ברגע שהמצב הנתון ידוע עד הסוף, אז אני גם יודע מה יהיה השלב הבא. אין אפשרות לבחור בין שתי אופציות, אם אנחנו בעולם שהוא כולו פיזיקה. דיברנו על כאוס, דיברנו על תורת הקוונטים, ובסוף דיברתי גם על מערכות מורכבות, או מה שקראתי אמרגנטיות, הגחה, שכל הדברים האלה בעצם לא משקפים פער בפיזיקה, ולכן לא פותרים את הבעיה. ואנחנו נשארים בעצם בסופו של דבר באיזושהי דילמה מול שתי אפשרויות. תפיסת עולם מטריאליסטית, כאילו פיזיקלית, שלא מאפשרת בחירה חופשית, מול תפיסת עולם דואליסטית, שיש משהו מעבר לפיזיקה, גוף ונפש או נשמה, שיכולה לאפשר בחירה חופשית. ולכן האופציה להטמיע את הבחירה החופשית בתוך הפיזיקה, כנראה לא קיימת, למיטב הבנתי לפחות. ואז עברתי לבחון את זה טוב, אז איך בכל זאת מחליטים איזה משתי האופציות נכונה? אז עברתי לדבר על מדעי המוח, ובמדעי המוח ראינו שאין אפשרות בעצם להכריע בניסוי, כן, בצורה מדעית, בין שתי האופציות האלה. ראינו את הניסויי ליבט על כל ההמשכים האפשריים שלהם, שחלקם עוד לא נעשו, אבל גם אם יעשו, בסוף בסוף הם לא מכריעים את השאלה, ועל ענייני מוח חצוי ופגיעות מוחיות, שזה היה הפגישות האחרונות, וגם שם הראיתי שזה תוקף את התפיסה הנאיבית של הבחירה החופשית, של הליברטניזם, אבל לא את התפיסה המורכבת שמכירה בהשפעות של הסביבה, ושל הגנטיקה, ושל החינוך, וכל מה שאנחנו פועלים בתוכו על הפעולות שלנו. ההבדל הוא רק שההשפעה הזאת היא לא השפעה דטרמיניסטית. זאת אומרת, זה לא קובע את מה שאני אעשה, זה משפיע את מה שאני אעשה. אז זה, בסופו של דבר אנחנו נשארים לכאורה בפני שוקת שבורה. כי בעצם אנחנו מנסים להכריע את השאלה הזאת. הרבה אנשים טוענים שעכשיו עם הכלים של מדעי המוח, יש לנו אפשרות להכריע את השאלה הפילוסופית הזאת בכלים מדעיים, בינתיים המסקנה היא שזה לא אפשרי. בטח לא נעשה, אבל על פניו, בעתיד הנראה לעין, או בצורות שאני מצליח לחשוב עליהן, אני גם לא רואה איך אפשר יהיה להכריע את זה בכלים מדעיים. ולכן אנחנו בעצם חוזרים חזרה למצב שהיה פה לפני, לא יודע, 100 שנה. לפני 100 שנה, אף אחד לא העלה בדעתו להכריע מבחינה מדעית את השאלה של דטרמיניזם מול ליברטניזם, זה חזר להיות שאלה פילוסופית. עכשיו, מה קורה במישור הפילוסופי? אז הבאתי במישור הפילוסופי, זה גם היה אחד הפרקים בעבר, במישור הפילוסופי גם כן הבאתי נימוקים לכל הכיוונים, דיברתי על הפרדוקס של ניוקום, דיברתי על שיקולים של דטרמיניזם לוגי, וניסינו להראות איך מטיעונים פילוסופיים אפשר לנסות ולהכריע האם יש או אין בחירה חופשית. אבל גם שם המסקנה לא הייתה חד משמעית. המסקנה לא הייתה חד משמעית, והדטרמיניסט, המטריאליסט, תמיד יכול איכשהו להסביר את או לענות על הטיעון הזה, לא לקבל את אחת ההנחות שלו, ולהישאר בשלו. בקיצור, השאלה בלתי פתורה. אי אפשר להכריע אותה לא במישור הפילוסופי, לא במישור המדעי, ואם ככה, מה עושים? וזה מה שמביא אותי לשלב האחרון. אחרי שאנחנו לא הצלחנו להכריע, אני חושב שבמישור הפילוסופי יש בהחלט טיעונים לא רעים לטובת הליברטניזם, ובהחלט נדמה לי בעמדה הרבה יותר טובה מאשר המטריאליזם הדטרמיניסטי, ועדיין זאת לא הכרעה. ובמישור המדעי, כמו שאמרתי, בכלל אי אפשר להכריע, זה לא, זה לא, בינתיים לא נראה רלוונטי בכלל השאלה. מה עושים? כאן אני מציע שבשלב השלישי והאחרון, כשבן אדם רוצה לגבש עמדה לגבי, אם הפילוסופיה לא עובדת, והמדע גם לא עוזר לו, אז מה שאתה יכול לעשות, רגע, אני אשתיק קצת את ה... יש פה רעשים. אז מה שאתה יכול לעשות, זה מה שאני קורא דיאגנוסטיקה עצמית. זאת אומרת, אני בעצם מציע לבן אדם לעשות ניסויים מחשבתיים, שיבדקו איפה הוא עומד ביחס לשאלה הזאת. מה זה אומר ניסויים מחשבתיים? כמה מילים על העניין הזה כדי להבין את הנקודה. תראו, בתולדות המדע היו כמה ניסויים בודדים מאוד ידועים, ניסויים מחשבתיים, כמו ניסוי של איינשטיין שהוא הראה שאתה חייב להגיע לתורת היחסות הפרטית אם אתה מניח שמהירות האור היא קבועה. אז הוא עשה איזשהו ניסוי מחשבתי בין מראות, לא משנה, ניסה להראות שכשרואים את האור, אז כשמסתכלים על ה... לא רק על אור, אלא בכלל על המציאות ממערכת נעה, אז הזמן זורם בקצב שונה מאשר עם המערכת שבה אתה נמצא היא נחה, והמרחב גם. את זה הוא הראה בניסוי מחשבתי. בניסוי המחשבתי שאיינשטיין עשה, הוא לא עשה ניסוי במעבדה, הוא פשוט בנה איזשהו מבנה תיאורטי, מראה פה, מראה שם, אני שולח את האור ככה, ואז אני נוסע עם קרונית, ואני בודק כמה זמן לוקח לאור להגיע מפה לשם. אבל זה הכל הוא עשה באור, זאת אומרת, הוא על דף נייר, הוא לא באמת עשה את הניסוי הזה. מה נותן ניסוי כזה? מה שניסוי כזה נותן זה בעצם לומר, בהינתן סט של נתונים, אני אגיד לך מה התוצאה הצפויה. והתוצאה הצפויה הזאת לפעמים יכולה להפתיע אותך. ואז זה אומר שכנראה אתה צריך לוותר על משהו מההנחות שלך. או במילים אחרות, ניסוי מחשבתי מהסוג של איינשטיין, בודק עקביות בין תובנות אינטואיטיביות שיש לי. זאת אומרת, הוא מראה לי שאם יש לי כמה תובנות אינטואיטיביות מסוימות, ותובנה אינטואיטיבית אחרת, זה לא מתיישב. כי אני אעשה ניסוי שבו אני אעיישם את התובנות האינטואיטיביות שיש לי, ואני אראה לך, התובנה היא לא מתקיימת. ולכן אתה צריך לסדר את המערכת שלך, יש שם איזושהי סתירה פנימית, אתה צריך לשנות או לוותר על אחד מהעקרונות האינטואיטיביים שבהם אתה מחזיק. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על, 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 על דיאגנוסטיקה עצמית. זאת אומרת, באדם רוצה לברר איפה הוא עצמו עומד ביחס לשאלה כלשהי. לא תמיד פשוט לנו לענות על זה. אבל בן אדם ששואל את עצמו, האם יש לי בחירה חופשית או לא? אוקיי? יש הרבה בני אדם שאני יכול להעלות בדעתי, שהם מאוד התלבטו בזה. הם לא יודעים להגיד מה עמדתם, לא מה נכון. מה נכון דיברנו, מדע, פילוסופיה, לא יודע, אין, לא סגור. אני שואל, מה עמדתי, מה אני חושב, מה האינטואיציה שלי אומרת? נקודת המוצא שלי. עכשיו, ניסויים מחשבתיים יכולים לעזור לך לחשוף את האינטואיציה החבויה בך. אתה יכול לגלות במה אתה מאמין, לא מה נכון. ניסוי מחשבתי לא מגלה לך מה נכון. ניסוי מחשבתי מגלה לך מה אתה חושב. דרך כל מיני ניסיונות שאתה מעביר את עצמך, או אני עוזר לך לעבור, ודרך זה אתה מגלה מה אתה חושב. זו נקודה שהרבה אנשים לא מודעים אליה, שהרבה פעמים בן אדם מביע איזושהי עמדה בנושא מסוים, ואם תחפור בפנים אתה תראה שזאת לא באמת העמדה שלו. הוא עצמו לא מבין עד הסוף את מה שהוא חושב. דוגמה אחת רק, אני אחד מסוגי הראיות לקיומו של אלוקים, בספר שלי המצוי הראשון, עסקתי בזה בשיחה הרביעית, אחד מסוגי הראיות זה הרעיון מן המוסר. מי שיש בעולמו מוסר תקף, לדעתי אין דבר כזה בלי אלוקים. זאת אומרת, לא ייתכן מוסר תקף, מוסר מחייב, בלי שיש ברקע אמונה בגורם טרנסנדנטי, כלשהו, אני מדבר על אלוהי סיני דווקא, או מתן תורה, או יהדות, או נצרות, או... אני מדבר על משהו, איזשהו גורם טרנסנדנטי, שנותן את התוקף לכללי המוסר. עכשיו, העובדה היא שיש הרבה אנשים אתאיסטיים שמאוד מחויבים למוסר, מתנהגים בצורה מוסרית, חשוב להם המוסר, הם נאבקים בשביל אישוס מוסריים, וכל מיני דברים כאלה. איך אני מיישב את הדבר הזה? איך אדם אתאיסטי בכל זאת נוהג בצורה שלדעתי יכולה להפיין רק מאמין? אז אחת האפשרויות ליישב את העניין הזה, זה לומר שהוא בעצם מאמין סמוי. אבל אם תשאל אותו, הוא יגיד לך שהוא אתאיסט, ועוד, לא שהוא ישקר, הוא באמת חושב שהוא אתאיסט. אבל דרך ההתנהגות המוסרית, אני יכול לנסות ולהראות לו, שהוא לא מפענח נכון את עצמו. בעצם הוא מאמין, הוא רק לא מודע לזה, הוא לא מודה בזה, אפילו בשני עצמו, אבל המחויבות, הדבקות שלו במוסר מראה שהוא כן בעצם מאמין באלוהים באיזשהו מובן. והרבה פעמים אפשר לחשוף אצל בן אדם אלה שהן הנחות שהוא עצמו לא מודע להן, דרך השלכות שלהן, דרך אני מנסה להראות לו, תראה בסיטואציה הזאת והזאת מה היית עושה, או מה אתה אומר על הסיטואציה הזאת והזאת. שים לב, אם אתה אומר את זה, בוא נחזור אחורה לשאלה של אלוהים. תראה שזה לא יכול להיות שאתה לא מאמין. אם לא היית מאמין, לא היית אומר את מה שאתה אומר על הסיטואציה שהצגתי בפניך. אוקיי? עכשיו עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לטיעון עצמו, כי אפשר להתפלפל עליו הרבה. מה שאני רק רוצה להראות זה את הלוגיקה. הלוגיקה, ניסויים מחשבתיים זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא אף פעם לא ילמד אותך משהו חדש. אלא ניסויים מהסוג של איינשטיין, כן, אבל ניסויים מהסוג שאני מדבר עליהם, לא, הוא לא ילמד אותך משהו חדש, הוא ילמד אותך משהו שכבר נמצא בתוכך, שאתה כבר מאמין בו. אבל לא תמיד אתה מודע לזה. והניסוי המחשבתי תפקידו להביא את זה למודעות שלך, שתדע ששם אתה נמצא. ומה שאני ארצה לטעון, זה שהרבה מאוד אנשים שמתלבטים בשאלה אם יש לנו או אין לנו בחירה חופשית, כשאני אביא אותם כמה ניסויים מחשבתיים, אני אוכל לגלות להם שהם עצמם חושבים שיש להם בחירה חופשית. למרות שבשאלה הראשונה הם היו אמורים לי, תראה, אני לא יודע, או שאני חושב שאין לי, או שאני מתלבט, או לא יודע. אבל אחרי שאני מעביר אותם כמה ניסויים מחשבתיים, הם עשויים לגלות שבעצם בפנים הם מאמינים בבחירה חופשית. מה זה אומר? יכול להיות שהם מאמינים בבחירה חופשית, אז מה? כולם יכולים להאמין בכל מיני דברים. האם זה אומר משהו על העולם שבאמת יש לנו בחירה חופשית? לא. זה אומר רק במה אני עצמי מאמין. אבל למה זה חשוב? בגלל שבמקום שבו אין לי הכרעה אובייקטיבית, פילוסופית או מדעית או אחרת שיכולה להראות לי מה נכון, אז בעצם איך אני מגבש עמדה לגבי משהו? אני פשוט הולך עם האינטואיציה שלי. אם נראה לי שיש לי בחירה חופשית, לי עצמי נראה שיש בחירה חופשית, אם גיליתי שנראה לי שיש בחירה חופשית, עכשיו מי שיטען שאין לי בחירה חופשית יצטרך להוכיח. זאת אומרת, כל עוד הוא לא הוכיח את זה, אני נשאר עם התפיסות שלי. במובן הזה, הסלף-דיאגנוסטיקס הזה, הניסויים המחשבתיים האלה שעוזרים לי לגלות את מה שאני עצמי חושב, הם מאוד חשובים דווקא במקום שבו אין לי כלים אחרים להכריע את השאלה. אם אין לי כלים, כמו המוצאים החברו עליו הראייה. למה זה חשוב לבדוק אצל מי נמצא עכשיו הכסף? מה שחשוב זה לבדוק מי צודק. הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה. מה זה מעניין אצל מי נמצא עכשיו הכסף? מאוד חשוב, למה? כי אם אתה נשאר בספק ואין לך הכרעה אם הייתה או לא הייתה הלוואה, איפה תשאיר את הכסף? אצל מישהו נמצא אצלו. מוציא מחברה, לא בראיה. נכון? אז מאוד חשוב לגלות מהי נקודת המוצא, מה אני חושב, מה הייתי עושה לולי היו ראיות. ואז אני יודע שבהינתן מצב שבו אין ראיות אובייקטיביות, אי אפשר להכריע את זה בשום צורה שהיא, אני נשאר עם התפיסות האינטואיטיביות שלי. ולכן מאוד חשוב לי לגלות מה הן. מה התפיסות האינטואיטיביות שלי? לא תמיד אני יודע את זה. והנה, עכשיו אני אציע לכם כל מיני ניסויים שינסו לגלות, כל אחד אמור לעשות את זה לעצמו, אני לא יודע להוכיח לך משהו, אלא אני נותן לכם איזשהו ארגז כלים מסוים, שתשתמשו בו כל אחד מול המראה, כל אחד אמור לגלות לעצמו, האם הוא מאמין בבחירה חופשית או לא מאמין בבחירה חופשית, והטענה שלי שברגע שאחרי כל המסלול שעשינו, והגענו למסקנה שאין דרך להכריע את השאלה הזאת, ההיגיון אומר שבן אדם יישאר עם מה שהאינטואיציה הראשונית שלו אומרת. אז אם אתה מגלה שהאינטואיציה הראשונית שלך היא שיש לך בחירה חופשית, אז אתה נשאר עם העמדה הזאת, ואין שום סיבה לשנות אותה, למרות כל הפרופסורים החשובים במדעי המוח שאומרים שאין לך. שלך, ואף אחד לא יביא לך ראייה, אתה מורה לשנות את העמדה שלך. וכנה להפך, מי שחושב שהעולם הוא דטרמיניסטי, שאין לנו בחירה חופשית, יישאר בעמדתו הדטרמיניסטית, כי אין שום ראייה שיכולה להכריח אותו לוותר על העניין הזה. לכן, מאוד מאוד חשוב, ובעצם זה הכלי האחרון שנשאר כדי לגבש עמדה, זה פשוט לגלות מה אני עצמי חושב, איפה אני עצמי באמת אוחז בשאלה הזאת. אוקיי.
רב, אני בדרך כלל טועה באינטואיציה שלי.
אוקיי, הנה יש לך אינטואיציה נהדרת, כל פעם שאתה חושב משהו אתה תסיק את המסקנה ההפוכה. זו גם אינטואיציה טובה, השאלה היא עצמה לא מוטעת גם כן. טוב, צריך לבדוק את זה.
טוב, אני שואל מה זה עוזר, מה זה עוזר שאני יודע מה האינטואיציה שלי?
אם אתה לא, אם אין לך אמון באינטואיציה שלך, אז לא אמור להיות לך אמון בשום דבר, אני לא יודע מה לענות לך, אז הנה חינמי, גם במה שאני אענה לך לא תאמין. כי מה אני אעשה לך? אני אראה לך שהאינטואיציה שלך כן טובה, אבל גם זה עצמו אינטואיציה וגם לזה לא תאמין. לספקנות אין דרך לענות. זאת אומרת, אם אתה ספקן, אז זאת הספקן, אין מה לעשות עם זה.
לא, מה שאני שואל זה, אתה יודע מה, אני אעשה את זה אחרת, לפעמים האינטואיציה שלי נכונה, לפעמים לא.
אוקיי, אבל במקום שבו אין לך שום ראיה אחרת, מה אתה מניח לגבי האינטואיציה שלך?
שום דבר, אני לא יודע אם היא נכונה או לא. אני מניח שזו אותה האינטואיציה שלי.
אני חושב שאתה לא, הנה, זאת דוגמה נהדרת לאדם שלא מפענח את עצמו נכון. בגלל שאתה עצמך, אני בטוח שאתה מאמין לאינטואיציה שלך, אם אין לך ראיות אחרות. כשיש ראייה שמערערת על האינטואיציה, אז אתה אומר, אוקיי, אז פה זה יטעה אותי. אתה יודע, כמו אני אקח דוגמה של פאטה מורגנה, אוקיי? ואדם הולך במדבר, והוא מוצא, הוא רואה שם פתאום איזה נווה מדבר, הוא מתקרב, הוא רואה שזה הכל, זאת אומרת, האבק פורח ואיך החלום יעוף. זה פאטה מורגנה. הוא חוזר למקום מישהו, והוא מפסיק להאמין לעיניים שלו. ברור שלא. כל עוד אין לי ראייה ברורה, אני ממשיך ללכת עם האינטואיציות הראשוניות שלי. אחרת אין לי, אני חייב לא יכול לחשוב על כלום, אין טעם לדבר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? כל מה שאני אגיד לך, אחרי שהוא ישכנע אותך, תגיד, כן, זה שכנע אותי, אבל מי אמר שזה נכון, יכול להיות שטעיתי. אז מה אני אמור לענות לדבר כזה?
לא, מה שאני אומר זה לא דרך לברר, כי אני יודע שלא כל האמת אצלי, לא במאה...
שכל האמת, אמרתי שזאת נקודת המוצא, כל עוד לא הוכח אחרת, זאת העמדה שלי. לא אמרתי שאני בטוח צודק, ולא אמרתי שזאת בהכרח האמת. מה שאמרתי, זה שאם אין לי כלים אובייקטיביים, אז זה אינטואיציה, זה הכלי שבו אני משתמש. גם הכלים האובייקטיביים, אגב, זאת אשליה, הכלים האובייקטיביים בעצמם נסמכים על כל מיני אינטואיציות. מישהו יביא לך ראייה מדעית. מי אמר שמה שליבט ראה בעיניים שלו שם בניסוי, באמת היה, זאת גם אינטואיציה, להאמין לעיניים שלי שהם אכן אמינות, שמשקפות נכון את המציאות. מי אמר זה נכון? יש לי אינטואיציה שזה נכון, אבל אולי לא. אין, אי אפשר להניע שפתיים, אם אתה יוצא מנקודת מוצא ספקנית כזאת, זאת אומרת, עוד פעם, זאת לא תשובה, אם אתה ספקן אמיתי, אז אתה ספקן אמיתי, אין מה לעשות, אבל אז אין לי מה לעזור לך. אני מדבר עם אנשים שלא מוטרדים משלא ספקנים, אנשים שלא ספקנים. על ספקנות אין לי מה לענות. רק כמובן, אתה לא אמור לקבל שום דבר, לא רק בתחום של הבחירה החופשית, אלא בשום תחום. אתה פשוט אמור להישאר ספקן לגבי הכל, חוץ מאשר הספקנות עצמה כמובן. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, הניסוי המחשבתי הראשון, בעצם הניסויים הראשונים, אני לוקח אותם מספר של ידיד שלי בשם אבשלום אליצור. הוא כתב ספר שנקרא זמן ותודעה, בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. פעם היה לנו איזה פאנל משותף בתל אביב, על העניינים האלה של בחירה חופשית. בכל אופן, אז שם בספר, הוא מנסה להראות את קיומה, את קיומו של מימד רוחני באדם. עוד פעם, הוא לא מדבר על ליברטניזם מול דטרמיניזם, אלא על דואליזם מול מטריאליזם. זאת אומרת, השאלה אם יש בנו עוד משהו חוץ מחומר, אוקיי? ניסוי שהוא מציע, זה ניסוי הבא. בוא, אני מדבר עכשיו עם בן אדם, ואני אומר לו, תשמע, אני מציע לך הצעה. אני עכשיו ארוג אותך, בצורה כמובן שלא... לא תגרום לך שום כאב ושום סבל, שם שינה שימית אותך אחרי שתרדם, והכל בסדר, ואני אבנה יצור שהוא זהה לחלוטין לך, מולקולה, מולקולה, תא-תא, בסדר? ממש זהה לגמרי, עם כל הזיכרונות שלך, כל הנוירונים שלך בדיוק באותו מצב, כל המבנה המוחי שלך בדיוק זהה, הכל אותו דבר, כל מולקולת, שומן נמצאת במקום שהיא הייתה גם בגוף שלך, הכל זהה לגמרי. כמובן, ניסוי מחשבתי, אין כל כך דרך לעשות את זה, אבל ברמה העקרונית, האם אתה מסכים? עכשיו, הוא שער, ועוד פעם, כל אחד יבדוק את עצמו, שרוב האנשים לא יסכימו. נכון, אני מניח שרובנו נסכים להשערה הזאת, אבל עוד פעם, אם יבוא מישהו ויגיד, כן, אין לי שום בעיה, אני מסכים. אז בסדר, זה אני מה להגיד לו. זה בדיוק הרעיון של ניסוי מחשבתי. ניסוי מחשבתי לא מוכיח לך כלום. ניסוי מחשבתי עוזר לך לגלות מה אתה עצמך חושב. עכשיו אני שואל, כל אחד מכם שישאל את עצמו, איך הוא היה עונה להצעה כזאת. אם הוא היה עונה בשלילה, אז אני אשאל אותו בעצם למה לא? למה אתה מסרב? מה הבעיה? הרי אני מחזיר אותך עצמך כמו שהיית בדיוק. מה אכפת לך שהיה לך כמה דקות שבהם לא היית בחיים? אחרי כמה דקות אתה חוזר, הכל בסדר. מה הבעיה? זה שישנת כמה דקות. זאת אומרת, מה הוא בעצם רוצה לומר? הוא בעצם רוצה לומר שמי שעונה בשלילה לשאלה הזאת, כנראה מניח שהאדם החדש שאותו ניצור, שהוא זהה לגמרי מטריאלית, הוא זהה לגמרי לאדם המקורי, זה לא אותו אדם. ולכן אני לא רוצה שיהרגו אותי ויבראו אדם אחר, מה זה עוזר לי? אוקיי? זה כמו, אתם יודעים, זה כמו תמיד מה שעולה לי בהקשר הזה, זה הדוגמה של קרסר במחשב. כן, כשמריצים קרסר, בעצם זה לבוגרי הדוס, לא הווינדוס. זאת אומרת, זה, כן, כשמריצים קרסר במחשב, אז הוא רץ נגיד משמאל לימין, אוקיי? מה פירוש שהוא רץ? הרי הוא לא רץ לשום מקום. אני מחבא אותו פה ומדליק אותו במקום של יד, מחבא אותו במקום של יד, מדליק אותו פה, מחבא אותו פה, מדליק אותו שם, אוקיי? וכן הלאה. עכשיו, בעיניים זה נראה כאילו שהוא זז משמאל לימין. אבל בעצם שום דבר פה לא זז, קיביתי אותו פה, הדלקתי אותו שם, קיביתי פה, הדלקתי שם, שום דבר לא זז בציר הזה. דברים נכבים ונדלקים, נכבים ונדלקים, זה הכל. אין פה באמת תנועה על הציר הזה. לנו נדמה שזה נע, כן? בעצם הטענה שבעיניים שלנו נראה שהקרסר זז משמאל לימין, כי אנחנו חושבים שהקרסר כשהוא נמצא פה, זה אותו קרסר שהיה שם. רק הוא זז משם לפה, אבל זה לא, זה אחר. את ההוא קיבינו ואת זה הדלקנו, רק אותו דבר. נכון? אז כיוון שהוא אותו דבר, מבחינתנו הקרסר זז. הקרסר לא זז לשום מקום. קיבינו את זה והדלקנו את זה. כן, בפיזיקה, בתורת הקוונטים, יש פורמליזם כזה שנקרא קוונטיזציה שנייה. בתורת שדות משתמשים בזה. זה מתאר תנועה דרך אופרטור, או תנועה או שינוי תכונות, לא משנה, דרך מה שנקרא אופרטורים של יצירה והריסה. שגוף מסוים פתאום מקבל תנע נוסף, כן, אז מהירות יותר גבוהה, אני בעצם אומר, אני הורס את הגוף הקודם ובונה אותו עם תנע חדש. בסדר? שזה מבחינתי כמו שהגוף האיץ. זה מה שנקרא שהגוף מאיץ, מקבל מהירות יותר גבוהה. אוקיי? זה בעצם התופעה הזו, זה מבחינה פיזיקלית, זה אותו דבר. כי בחלקיק אני בורא בדיוק את אותו חלקיק עם מהירות יותר גבוהה. אז מה בין זה לבין להגיד שהחלקיק הקודם קיבל מהירות יותר גבוהה? עכשיו אני שואל, מה יחסכם לאותו דבר כשזה מופנה לאדם? או לחלקיק. האם אני יכול להתייחס לאדם כקרסר? אם אני אהוב אותך פה, אני אבנה אותך שם, זה בסך הכל אומר שעברת מהכיסא למיטה. זה הכל. אז כאלה שלא יסכימו לניסוי הזה, הם כנראה מניחים שאותו אדם שישכב עוד רגע במיטה, זה לא האדם שישב עכשיו בכיסא. זה אדם אחר. עכשיו אני שואל, במה הוא אחר? הרי כל התאים שלו, כל המולקולות שלו, כל פיפס באדם הזה, זהה לגמרי לאדם המקורי. אז באיזה מובן זה אדם אחר? למה זה אדם אחר? מה הבעיה? מה הבעיה שלך עם ניסוי כזה? למה לא טוב? כנראה, בגלל שאתה מניח שזה לא אותו אדם. עכשיו אני שואל, זה לא אותו אדם באיזה מובן? מה יש באדם ההוא שאין באדם הזה ולהפך? הרי כל המטריה, כן, כל המימד החומרי של שני האנשים האלה, זהה לחלוטין. זה אומר שכנראה יש פה עוד משהו חוץ מכל האטומים והמולקולות והתאים. יש פה כנראה עוד משהו שחסר, שנמצא אצלי ולא נמצא אצלו, או להפך. זה מה שאנחנו קוראים בדרך לנפש או נשמה. ואם אתה לא חושב שדבר כזה קיים, אתה חושב שהאדם הוא רק גוף, באופן עקרוני אתה לא אמור לסרב לניסוי כזה, יותר מזה, אתם יודעים, בוא נשכלל את הניסוי. אני מציע לך שאני אערוב אותך בצורה מאוד עדינה ולא מכאיבה, ואני אבנה אותך מחדש, באופן זהה לחלוטין, וגם אתן לך בבנק מיליון דולר. בסדר? עכשיו יש כבר הבדל בין האדם הישן לאדם החדש, ההבדל הוא שלחדש יש עוד מיליון דולר. בבנק. זהו, חוץ מזה בעצם הכל אותו דבר, והנוירון שיודע מה המצב הבנק שלו, גם זה שונה. כי הקודם חשב שבבנק יש לו מיליון דולר, והשני יודע שיש לו 2 מיליון דולר. אוקיי, אז יש משהו בזיכרון שלו שגם שונה. אבל זהו, חוץ מזה זה אותו אדם, רק עם עוד מיליון דולר. יש לך התנגדות לזה שאני מציע לך לישון חצי דקה ולהתעורר עם עוד מיליון דולר? אני מניח שרוב האנשים יסכימו לניסוי מהסוג הזה, נכון? אני מציע לך לישון, לא, לישון חצי דקה ואני אתן לך מיליון דולר אחרי זה, על זה שישנת חצי דקה. לזה אנשים הסכימו. עכשיו, מה שונה בין הניסוי הזה לבין הניסוי הקודם? הניסוי הקודם לא אומר, אני לישן חצי דקה, אני בונה אותך מחדש, זאת אומרת, אתה מתעורר, אתה מתעורר לי עוד מיליון דולר. מה רע? למה אתה מסרב לזה? עכשיו, אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו יותר קיצוני. אתם חוששים שאולי, אולי, אולי אם אני בונה אותך, מה?
שאלה. יש גמרא שאני זוכר, רבא ורב זירא, שהוא הרג אותו
מסוד הפורים.
אני מניח שכאשר הוא החזיר אותו, זה היה אותו אדם, זה לא אדם אחר או משהו.
כי שם, אני עוד פעם, אני מניח זה לא היה ולא נברא, אבל זה אגדה, אבל אפילו אם ניקח את האגדה הזאת כתיאור עובדתי, מה שהיה שם אני מניח במובן שאני מדבר עליו, זה שהוא לקח לו את הנשמה והחזיר לו את הנשמה שלו פנימה, הגוף נשאר אותו גוף בדיוק, אז זה באמת אותו אדם, בניסוי שאני מציע, אין שום נשמה, יש פה גוף, אני בונה את אותו גוף מחומרים אחרים, זה הכל. אם הייתי מחזיר את אוכלת אותה נשמה, זה ברור שזה אותו אדם, זה באמת נכון. אבל זה בדיוק מה שטוען אבשלום אליצור, שהאנשים שעונים בשלילה להצעה הזאת, מניחים שיש אצל האדם עוד משהו חוץ מגוף, הנשמה. אם תחזיר גם אותה, אני באמת אהיה אותו אדם. אבל אם אתה רק משכפל את המימד החומרי שלי, לא יצרת אותי, יצרת מישהו אחר שהוא זהה, זהה, זהה לי. עכשיו, הצעה נוספת, הניסוי הבא, מה קורה? עכשיו, אני לא אייצר אותך, אסנטז אותך במעבדה, אני אפרק וארכיב אותך עצמך, מהתאים שלך. זאת אומרת, אני לוקח אותך, מפרק את התאים, אם תרצו את המולקולות לגמרי, שם אותם בצנצנות מסביבי, ועכשיו אני בונה אותם, מסנטז אותם בחזרה, בדיוק באותו סדר, כל תא וכל מולקולה נמצאת באותו מקום שהיא הייתה בגוף המקורי. זה כבר לא חומרים אחרים, אני לא משתמש בחומרים, אני לוקח את החומרים המקוריים של הגוף שלך, פירקתי אותך והרכבתי אותך חזרה, האם לזה, ועוד מיליון דולר, האם לזה אתה מסכים? אני מניח שרוב האנשים לא יסכימו גם לזה, ועוד פעם, לא בגלל שהם חוששים שאני לא אצליח, אני לא מדבר על זה, בהנחה שיש את הטכנולוגיה, אני אצליח, בסדר? זה לא, לא זאת הבעיה. אני מניח, עוד פעם, כל אחד שישאל את עצמו, בנאדם יכול להגיד לי, נכון, אני אסכים לזה, בסדר? אבל אם בן אדם לא מסכים לזה, שוב פעם אני אשאל, למה לא? מה אכפת לך? תרוויח מיליון דולר, מה אכפת לך שישנת כמה דקות? ועוד פעם, התשובה היא כנראה שאותו בן אדם חושב שגם אם תחזיר לו את כל המולקולות והתאים שלו עצמו, בדיוק באותה צורה, עדיין לא החזרת אותו עצמו לחיים, זה יהיה מישהו אחר. מה זה אומר? זה בעצם אומר שכנראה יש בגופים האלה עוד משהו שקובע שהם שני גופים שונים מעבר לכל המימד החומרי שהוא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת שאתה בעצם גילית בניסוי המחשבתי הזה שאתה מאמין בקיומה של נשמה. כי לא היית מאמין בזה, אז היית מסכים לניסוי כנראה. ושוב אני אומר, זה ניסוי מחשבתי, הוא אף פעם לא מוכיח לך כלום. אם יבוא מאדם ואני אציע לו את ההצעה ויגיד, אתה יודע מה אני מסכים? אז באמת, אני לא יכול להגיד לו שום דבר, הוא מסכים והכל בסדר, הוא מטריאליסט אמיתי. אבל אם יש בן אדם שמצהיר על עצמו כמטריאליסט, עכשיו שאני שואל אותו את השאלה הזאת, או כשהוא ישאל את עצמו את השאלה הזאת, כשאני שואל אותו זה תמיד ויכוח והוא ינסה לנצח. אני מדבר עכשיו כל אחד שישאל את עצמו. מה אתה עונה לעצמך? עזוב אותי בצד, מה זה קשור אליי? תשאל את עצמך ותענה לעצמך, ודרך זה תבדוק האם אתה באמת מטריאליסט או לא. והרבה אנשים יגלו כך שהם לא באמת מטריאליסטים, למרות שהם חשבו שכן. זה ניסוי מחשבתי, תעזר לך לגלות לפעמים שאתה לא באמת מאמין בדברים שאתה חושב שאתה מאמין בהם. לפעמים אתה יכול לגלות דרך ניסויים מחשבתיים כאלה, מה באמת אתה חושב. זאת נשאר דוגמה לא רעה לניסוי מחשבתי כזה. עכשיו...
רק היום עם קלונינג זה לא רק דמיון.
כן, נכון.
יש לי או משהו... עם חיות כבר עשו את זה עקרונית, אפשר לעשות...
נכון, רק שבקלונינג, בקלונינג זה משהו אחר, כי בקלונינג זה באמת לייצר ייצור דומה מחומרים אחרים. הגנטיקה אתה לוקח מהייצור המקורי, אבל את הפנוטיפ, את הייצור עצמו זה כמובן בא מחומרים אחרים. אבל מעבר לזה, גם בקלונינג אין זהות מוחלטת. הגנטיקה זהה. זה לא אומר אפילו שהמוח יהיה אותו דבר, כי יש לנו דברים חוץ מהגנטיקה. אוקיי? אני מדבר לשכפל אותך לגמרי. סביבה וגנטיקה והכל אותו דבר, להטמיע בראש את אותם זיכרונות, הכל אותו דבר. תבין, בכבשה דוני, הכבשה המשובטת, אין לה את אותם זיכרונות שיש לכבשה המקורית. אנחנו לא משכפלים את המוח, אנחנו לכל יותר משכפלים את מבנה המוח, שהוא יוצא מגנטיקה. אבל מה האינפורמציה שאגורה במוח, זה אנחנו לא משכפלים בשכפול גנטי. אני מדבר לשכפל אותך לגמרי. ואני אומר עוד פעם, כרגע זה ניסוי מחשבתי, אבל ברמה העקרונית, אני לא רואה מניעה שיש שלב שבו ניתן יהיה לעשות את זה. עקרונית, אני חושב שכן, זה, זה, יכול להיות לפחות ניתן, יש טעם לשאול את השאלה הזאת, כי היא לא עד כדי כך היפותטית. היום אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אבל אין מניעה שבשלב כלשהו כן ידעו לעשות את זה. במקרה, השאלה ההיפותטית הזאת יכולה לגלות לנו איפה אנחנו עומדים. פה יש נקודה חשובה נוספת. יכול לבוא בן אדם ולהגיד, לא השתכנעתי. אני באמת לא מסכים להצעה הזאת, אבל לא השתכנעתי. למה? הוא בעצם אומר, אני אביא את זה דרך שאלה פילוסופית מעניינת, יש עיקרון שקבע אותו לייבניץ, הפילוסוף, כן, גוטפריד וילהם לייבניץ, שהוא קורא לו עקרון זהות הבלתי נבדלים. והטענה שלו היא הטענה הבאה, אם יש שני גופים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, אז זה אותו גוף עצמו. אז הם לא שניים, הם אחד. ככה הוא טוען. זאת אומרת, אם תיקחו שתי טיפות מים, בסדר? שיש להם בדיוק את אותה צורה, בדיוק את אותם תכונות, הכל אותו דבר, אז זה לא שתי טיפות מים, זאת אחת. זאת אותה טיפה. תחשבו שהטיפות גם נמצאות באותו מקום, כן? הכל אותו דבר, או ששתי טיפות זהות נמצאות במקום שני, זה שתיהן נמצאות גם באותו מקום. הרמה העקרונית, היכולת להימצא, אי היכולת להימצא באותו מקום, זה בעיה פיזיקלית, זה לא בעיה לוגית. אז בואו נניח שאין את הבעיה הפיזיקלית הזאת, בעולם היפותטי. הטיפות המים האלה נמצאות גם באותו מקום. אז הוא טוען שזה אותו אובייקט. עכשיו, הוא מביא לזה ראייה. יש לו הוכחה לוגית לעניין הזה. הטיעון הוא הטיעון הבא. בוא נניח שלא. נניח בדרך השלילה ונראה שזה מוביל אותנו לסתירה. זה הוכחה על דרך השלילה. איך? נחליט שיש לו שתי טיפות, שני אובייקטים, יש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, אבל הם שניים. זאת אומרת, הם לא אותו אובייקט עצמו. בסדר? הם שני אובייקטים שלכל אחד יש בדיוק את אותן תכונות. עכשיו, לאובייקט א' יש את התכונה שהוא לא אובייקט ב', כי אם הם באמת שניים ולא אחד, אז לאובייקט א' יש את התכונה שהוא לא ב', ולאובייקט ב' אין את התכונה הזאת, כי הוא כן ב'. אז זה אומר שסט התכונות שלהם לא זהה, בניגוד להנחה שלנו שאמרנו שיש להם סט תכונות זהה. לכן ברור שזה אותו אובייקט עצמו, מה שהיה להוכיח. עכשיו, זה נשמע מין איזה פלפול פילוסופי כזה, אבל כשתנסו לחשוב על זה, לא קל לשים את האצבע איפה הבאג פה, איפה הטעות. עכשיו, איפה הטעות? ברור שהוא לא צודק. לא בטיעון ולא במסקנה. אני בטוח שהוא לא צודק, ולדעתי בהחלט ייתכנו שני אובייקטים שונים, אתם רואים איך זה מתקשר לנושא שלנו, בהחלט ייתכנו שני אובייקטים שונים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות. למה? בואו, כדי להבין איפה הטיעון של לייבניץ נופל, זאת האנטיתזה. כנגד זה הוא מעלה את הטיעון שלו, בסדר? אז קודם כל אנחנו מבינים איזה שתי עמדות עומדות פה אחת מול השנייה. עכשיו, העמדה שלי שאומרת ששני אובייקטים שונים יכולים להיות זהים בתכונותיהם, או בלתי נבדלים בתכונותיהם, בעצם מה היא מניחה? היא מניחה שהאובייקט הוא לא רק אוסף של תכונות, נכון? הרי מה לייבניץ מניח? לייבניץ מניח שאין באובייקט שום דבר חוץ מהתכונות שלו, נכון? ואם זה אותו סט של תכונות, אז זה כנראה אותו אובייקט. ואני לעומת זאת מניח שיש באובייקט עוד משהו חוץ מהתכונות, והייתי אומר אפילו יותר מזה, האובייקט הוא בכלל לא התכונות. התכונות הן תכונות שלו. יש מישהו שהוא בא על התכונות. בא על התכונות זה האובייקט. אני שואל, לא יודע מה, מי זה הבן אדם הזה? הבן אדם הזה זה טוב הלב שלו, והאינטליגנציה שלו, והנטיות שלו, והכישרונות שלו, והגובה שלו, והמשקל שלו, וזה, זה האדם? לא, אלה תכונות של האדם. אבל אני שואל, מי זה האדם? מי בא על התכונות? תכונות של מי? אלה התכונות האלה. אז פה אני אומר, ברור שקיים משהו, הוא אובייקט מופשט כלשהו, שהתכונות האלה הן תכונות שלו. ולכן אני אומר שאם יש שני אובייקטים מופשטים כאלה, שהם שניים אחרים, לא שונים, הם לא שונים בתכונות, הם זהים, אבל הם אחרים, הם לא אחד, הם שניים, אוקיי? אז אין שום מניעה שתהיינה להם בדיוק את אותו סט של תכונות, שני האובייקטים האלה, זה הוויכוח. עכשיו אם תעברו על הטיעון של לייבניץ, תראו שהוא נופל. אבל אם אתם מציגים טוב טוב את העמדה הנגדית, שכנגדה הוא יוצא, אתם תראו למה הטיעון שלו נופל. מה הוא הניח? הוא הניח שאובייקט א' יש לו את התכונה, לא אובייקט ב'. מי אמר שלהיות לא אובייקט ב' זו תכונה? לייבניץ מניח שכל מה שיש באובייקט זה רק תכונות, אין שום דבר חוץ מתכונות. אז לכן גם זה שהוא לא בית, מבחינת לייבניץ זו תכונה. אבל אני חושב שהאובייקט של עצמו הוא לא התכונות, האובייקט זה בעל התכונות. התכונות זה מאפיינות את האובייקט. ולכן עכשיו אני אומר בעצם, כשאני אומר שאלף אינו בית, לא צבעתי על תכונה שלו. להפך, הצבעתי על האובייקט עצמו ואמרתי, הוא אחר. אבל זה לא אומר שיש לו איזושהי תכונה אחרת. סט התכונות שלהם זה, והאחרות היא לא תכונה. האחרות עוסקת באובייקט ולא בתכונות שלו. באובייקט של עצמו, ולא בתכונות שלו. אוקיי? ולכן הטיעון של לייבניץ נופל. לענייננו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, יכול לבוא המטריאליסט, ולומר לי, תראה, אני מסרב לניסוי. למה? יכול להיות שתחזיר לי את כל התכונות שלי, אבל זה עדיין לא יהיה אני. אני זה בעל התכונות. אני זה לא אוסף התכונות עצמן. זה לא אומר שיש נשמה או נפש. זה רק אומר שגם במכלול החומרי, גם בעצמים חומריים, בעל התכונות זה משהו אחר, זה לא רק אוסף התכונות. איך אתה שחזר את העצם, לא את התכונות שלו? אבל אתה בונה לי עצם אחר עם אותן תכונות. אבל זה עצם שהוא אחר, זה לא אני. אוקיי? זה הטענה. יש פה מקום להתלבט, אני לא עד הסוף סגור, האם באמת הטענה הזאת מחזיקה מים או לא. אני אגיד לכם למה אני חושד קצת לגביה. הטענה הזאת יכולה להחזיק מים ביחס הניסוי הראשון, שבו הצעתי לבנות אותך מחומרים אחרים. אבל לפרק ולבנות אותך עצמך מאותן מולקולות ותאים שלקחתי ממך, אני מפרק ומרכיב אותם מחדש. בסדר? בדיוק באותה צורה שזה היה. להגיד שכאן נוצר אובייקט אחר עם אותן תכונות, באיזה מובן הוא אחר? מה יש בו שלא היה בקודם או להפך? אני לא רואה את ההיגיון הפילוסופי באמירה הזאת. אלא אם כן, אתה מניח שיש משהו כזה שנקרא נשמה, חוץ מהגוף. אחרת אני לא מבין, אבל זה בדיוק אותו דבר. זה רק התכונות, בניתי גם את אותן מולקולות, את אותן תאים. התכונות הן פועל יוצא, זה גם אותן תכונות. אבל קודם כל זה אותו גוף, אותו דבר עצמו. באיזה מובן בעצם זה לא אתה? אני חושב שזה עדיין נכון רק אם אתה באמת מאמין בקיומה של רוח או של נשמה או ממשהו כזה. תחשבו על כוס מים, בסדר? אני לוקח מולקולה של מים מתוך הכוס, שם אותם בכל אחד במקום אחר, ואז מחזיר את כל המולקולות חזרה לתוך הכוס. אוקיי? האם זה אותם מים שהיו פה? ברור שכן. למרות שמים זה יצור קולקטיבי, זה אוסף המולקולות, זה לא כל מולקולה לחוד, נכון? בסדר, אבל אוסף של אותן מולקולות ייתן גם את אותו יצור קולקטיבי. אני בוחר בכוונה את הדוגמה הזאת שלך.
מה עם ההמשכיות של העצם? זאת אומרת שיש איזה הפסק בהמשכיות של העצם באותו ניסיון. אז אולי יש משהו בהמשכיות שגורם שזה אותו דבר, משהו בציר הזמן.
לא, אבל אז אני אגיע עוד רגע לשאלה שנדמה לי שזאת השאלה הזאת. בסדר? אם לא, אז תעצור אותי, אבל נדמה לי שזאת השאלה.
בסדר.
אני אנסה להציע עכשיו ניסוי שלישי. בסדר? הניסוי השלישי בעצם אומר, הרי אנחנו בעצם בעצמנו כבני אדם, מתחלפים אצלנו תאים כל הזמן. אני לא זוכר כרגע את הנתון, אבל אחרי לא כל כך הרבה שנים, לא נשאר אצלנו שום תא שהיה אצלנו בגוף המקורי. חלפנו לחלוטין. כך שבעצם הניסויים האלה שתיארתי קודם קורים. הם קורים בפועל, כל הזמן. ועדיין אני מתייחס לגוף הזה, כאילו שזה אותו אדם שהיה קודם, למרות ששום דבר בו כבר לא שייך למה שהיה קודם. זה מזכיר את הדוגמה בפילוסופיה היוונית שנקראת הספינה של תזאוס. כן, תזאוס, מלך תבי, לקח את הספינה שלו, היא נפגעה בסערה. הוא לקח אותה למבדוק בנמל כדי לתקן אותה, ואז החליפו את העצים וזה, נסע עוד פעם, עוד פעם הייתה סערה. חזר למבדוק, הורידו את העצים הפגומים, שמו עצים חדשים, באיזשהו שלב אין כבר שום עץ מהספינה המקורית. האם זאת אותה ספינה? האם זאת עדיין הספינה של תזאוס? הספינה של תזאוס במובן המקורי. היא גם היא שייכת לתזאוס, קניינית. אבל האם זאת אותה ספינה? אגב, זאת שאלה הלכתית. שאלה הלכתית הריטב"א ותוספות מדברים על זה, מה קורה אם מישהו נודר שלא ייכנס לבית אביו לעולם, הוא נותן גט לאישה על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, ונפל הבית ואבא בנה את הבית מחדש, האם מותר להיכנס לבית הזה? במילים אחרות, השאלה אם זה אותו בית שהיה קודם או לא. זה מחלוקות, תוספות, זה ריטב"א ועוד, לא ניכנס לזה כאן. אז זה שאלה צריכה להניח, באופן עקרוני אפשר לשאול אותנו, אנחנו, זה קורה לנו בפועל. היה, נגיד, יש כל מיני פרויקטים של גרונטולוגים, כן, של לייצר, להאריך חיים וליצור חיי נצח. ברור שליצור חיי נצח זה פירושו לדאוג לגוף שהוא יצליח להחליף את כל התאים שלו ועדיין להישאר מתפקד, ולהחליף אותם עוד פעם ועדיין להישאר מתפקד. יש איזה גרונטולוג בשם בגרי, יש מאוד משנים במחלוקת, לא משנה, הוא עושה כל מיני ניסויים על הידרות, אלה שיש להם איזו תכונה שהם חיות חצי שנה, נדמה לי, זה מדוזות כאלה, שחיות חצי שנה, הוא הצליח להביא מדוזות כאלה למחלות כבר 10 שנים. איך הוא עושה את זה? יש להם איזה מנגנון שהופך את ציר הזמן. זאת אומרת, הן גדלות חצי שנה, אחרי חצי שנה יש להם רעב, אז הוא מקווץ אותם חזרה להיות את ה, לא יודע מה, את היצור המקורי, את הגולם המקורי, לא זוכר איך קוראים לזה, ומגדל אותם עוד פעם, אז זה עוד חצי שנה הוא נתן להם. עוד פעם הם מתקבצות ועוד פעם גדלות חצי שנה, זה כמובן מתחלפים כל התאים. כן? הוא בעצם בונה פולסים של גידול מחדש של האדם, הוא בעצם מחזיר אותי לילדותי, מגדל אותי מחדש, הנה הוא נתן לי עוד 80 שנה. לכן הלאה, הוא יחזיר אותי כל הזמן הלוך ושוב, וככה הוא מעריך את החיים באופן עקרוני חיי נצח. איזה פולסים מאוד יפים בכתבי עת מדעיים, ואף אחד לא באמת הצליח להראות החוסר ההיתכנות של הפרויקט שלו, למרות שנורא כעסו עליו, אמרו זה גם לא מוסרי, אבל לא משנה, יש לי לפרויקט לעשות את זה לבני אדם. אבל היה, הז'ורנל הזה כזרות, מי הצליח להראות מה בעייתי בפרויקט הזה, מה לא אפשרי בפרויקט הזה, אף אחד לא הצליח. ובסופו של דבר אף אחד לא קיבל את הפרס, כי אני צריך פרס למי שיראה את זה. אז הנקודה היא שיכול להיות פרויקט כזה. עכשיו, השאלה המעניינת היא, באיזה מובן הבן אדם שלו עוד 1,000 שנה יהיה אני עצמי? למה לנסות להאריך את תוחלת החיים שלנו? הרי אנחנו עובדים עבור מישהו אחר. המישהו האחר הזה שיחיה פה עוד 500 שנה, כל התאים שלו הם אחרים, הוא גם את הזיכרונות כבר יאבד. אחרי 500 שנה אני מניח שכבר לא נזכור הרבה, כי אחרת המוח שלנו נתפס לגמרי, נסתם לגמרי, הוא מאבד זיכרונות. אז בסוף מה יישאר? באיזה מובן? למה הערכת חיים זו שאיפה לבני אדם? הערכת חיים זה בסך הכל להתחלף עם בן אדם אחר ועוד אחר כל 80 שנה. זה מה שקורה גם עכשיו. גם עכשיו אחרי 80 שנה, בן אדם או 90 או 100, לא משנה, לכולנו שיהיה אריכות ימים, הבן אדם נפטר ונוצר בן אדם חדש. מה הגרונטולוגיה תעשה שלא קיים היום? אתם מבינים שכל הדברים האלה מצביעים על זה, שיש בנו, באדם, איזשהו מימד מעבר לחומר שבנו. אחרת קשה להסביר למה אנחנו מתייחסים, זה אני חוזר למה שדניאל שאל קודם, לגבי הרציפות הזהות, או כן, ההתמשכות של הקיום, פה זה בדיוק הנקודה, באיזה מובן כשאנחנו ממשיכים, לא ממשיכים בזמן, יש עדי צמח כתב פעם איזה מאמר, שהוא מנסה להסביר את המחויבות המוסרית שלנו לאחרים, על ידי השאלה למה לדאוג לעצמי, כשאני דואג לעצמי, אני בעצם דואג לעצמי, נגיד, לפנסיה. כשאני אצא לפנסיה, אז אני דואג לעצמי, אני צובר פנסיה, כדי שאני אוכל לחיות באופן סביר. שואל, מה, אבל כשאתה תהיה בפנסיה, זה יהיה מישהו אחר. למה אתה צריך לדאוג למישהו האחר הזה? אתה דואג למישהו אחר, אז תדאג גם לאחרים, אחרים. זאת אומרת, אז אתה בעצם אומר להיות מחויב מוסרית לכל אדם, כי אין הבדל בין אתה בעוד 10 שנים לבין השכן שלך היום. זה על ציר הזמן וזה על ציר המרחב. אבל אני, כמובן, לא מדבר במישור הזה, אני מדבר כרגע אפילו שהתחלפו תאים או כל דברים כאלה, התמשכות הזהות. האם זה באמת עדיין אני עצמי? אז ברור לנו שכן. באיזה מובן, יש בנו כנראה עוד משהו חוץ מהביולוגיה. את האדם החדש אני יכול להכניס לתוכו, למוח, באופן עקרוני, את כל הזיכרונות שהיו אצלי. זה לא בעיה של ההבדלים בזיכרונות ובמיומנויות. אני אלמד אותו את המיומנויות, אני אכניס לו את הזיכרונות, והכל יהיה בסדר. אולי עוד משהו בהקשר הזה, ואז אני אסיים בעוד ניסוי מחשבתי מעניין. עוד נקודה מעניינת זה, אתם יודעים, מדי פעם יוצאת איזושהי כתבה בעיתונות, בעיקר הפופולרית, אבל זה מתחיל מכתבי עת מדעיים, על אני פשוט הבאתי בספר איזה דוגמה מכתבה סנסציונית בעיתון הארץ, שמראה שלתאי זרע יש יכולת מתמטית. כי התאי זרע מחשבים איזשהו מסלול דרך חישוב של נגזרות מסובכות, וכל מיני דברים כאלה, והוא אומר, הם עושים את זה בעשיריות שנייה, בני אדם הכי אינטליגנטיים בעולם לא יכולים לעשות חישוב כזה, אלא אולי בשעות, או אפילו יותר. זאת אומרת, שתאי הזרע הם יותר חכמים מגדולי המתמטיקאים, או הפיזיקאים, או מי שאתם רוצים. עכשיו, אני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות כשקראתי את העניין הזה, זה פשוט כזה הבל, זה בדרך כלל בספרות של מדע פופולרי, יש באמת יש אבלים מטורפים. זאת אומרת, אנשים, אני רוצה לקוות שזה רק הכתב הפופולרי ולא האנשי המדע שכתבו את הכתבה המקורית, כי לא קראתי אותה. אבל זה תמיד, זה נורא, לקרוא מדורים של מדע פופולרי זה נורא. זה פשוט, כי זה תמיד סנסציוני, ותמיד הסנסציה שבזה זה תמיד לא נכון. את המימד הלא סנסציוני, זה התוצאה המדעית. אבל בשביל להכניס את זה לעיתונות הפופולרית, אז עושים איזה איזושהי סנסציה, והסנסציה זה תמיד לא נכון. ומי שמכיר את זה, אז יודע, בעולם האקדמי, ההישג הכי גדול שלך, זה מתפרסם מאמר שלך במעריב, או בידיעות. הרבה יותר מאשר בכתבי עת המדעיים הכי נחשבים. כי אז זה אומר שיש לך איזשהו הישג משמעותי ששווה לציין אותו גם לקהל הרחב. זה ככה, אמיתית זה ככה. כשאני הייתי בבר אילן למשל בפיזיקה, על הנוח מודעות היו תמיד מודבקים שם קטעי עיתונות, עיתונות פופולרית, מעריב, ידיעות, הארץ, לא יודע, עיתונות פופולרית עם דיווחים על דברים שעשו אנשי המחלקה. לא הדביקו שם מאמרים מ-Nature, או מאמרים מכתבי עת מדעיים, מ-PRL, כן, Physical Review Letters, שזה עכשיו המאמר, הכתב העת הכי חשוב בפיזיקה. הדביקו שם מידיעות וממערים ומהארץ, כי זה באמת, בורן הסיון זה באמת אינדיקציה, כי זה אומר שזה הישג משמעותי ששווה להציב אותו גם בעיתונות הפופולרית, אבל בשביל להגיע להישג הזה, אז אנשי מדע הולכים לכתבים ומשכנעים אותם שיש פה סנסציה פילוסופית, או רק תוצאה מדעית מעניינת, וזה תמיד שטויות, כמעט תמיד. זה פשוט שטויות, מוכרים לו משהו שהוא בנאלי, ומראים לו שבעצם יש איזו משמעות מאוד מאוד דרמטית, וככה הוא משתכנע לפרסם את זה בארץ או בידיעות או מה שלא יהיה. טוב, לענייננו, אז מה הבעיה פה? הבעיה פה שאם אתה מתייחס לזה כך, אז למים יש יכולת אינטלקטואלית של גדולי הפיזיקאים מהם. כי הם פותרים את משוואות נביון-סטוקס, הזכרתי כבר את הדוגמה הזאת, משוואות מאוד מסובכות שאנשים לא יודעים לפתור אותן, בלי ש... אוקיי, נדמה לי שאתה אמרת שזה התחום שלך, נכון? אז אנשים מאוד אינטליגנטיים לא יודעים באמת לפתור את המשוואות האלה, אלא למקרים פשוטים. מאוד פשוטים אפילו.
טורבולנציה, אף אחד לא יודע מה זה.
מה זה טורבולנציה?
כן.
כן, נכון.
זה לא ידוע בדיוק מה זה, והמים יודע.
כן, בדיוק. זאת אומרת, זו דוגמה לתופעה הידרודינמית שהמים פותרים אותה בקלות, הם יודעים איך לזרום, הם פותרים את המשוואה, ואנחנו, כל הפיזיקאים הכי גדולים, המתמטיקאים הכי גדולים, לא יודעים לפתור את זה, רק למקרים הכי פשוטים בעולם. אז מה, זה אומר שהמים יותר אינטליגנטיים מהמתמטיקאים והפיזיקאים? איזה מין שטויות אלה, מה יש בתאי זרע שאין במים? שום דבר. המודל שאנחנו עושים כדי לתאר את הפעולה של המים או של תאי זרע, הוא מודל מתמטי. הם לא פותרים משוואות מתמטיות. בשביל להיות אינטליגנטי, אתה צריך להיות מישהו שעושה שיקולים וחישובים ודברים כאלה. לא מישהו שמבצע את זה בפועל. כשציפור מנווטת, זאת לא אינטליגנציה. כשציפור מנווטת זה טבוע בה, והיא עושה את מה שטבוע בה. אינטליגנציה זה אדם שבונה מכשיר שיודע לנווט על סמך עקרונות תיאורטיים. אז גילה פה אינטליגנציה. אגב, בעולם של אינטליגנציה מלאכותית לא מכירים בהבדל הזה. משם זה בא. בעולם של אינטליגנציה מלאכותית מודדים את האינטליגנציה של מחשב, של ציפור, של מים ושל תאי זרע. ושמבחינתם, אם אתה יודע לבצע משימות מסובכות, אתה אינטליגנטי. וכמה שהמשימה יותר מסובכת, האינטליגנציה שלך יותר גבוהה. ואני חושב שבסדר, ברמה המדעית אפשר להגדיר את זה גם כך, זה לא מפריע לי, אם זה נוח למחקר המדעי. אבל ברמה הפילוסופית זה שטות גמורה. לשום מחשב אין אינטליגנציה, ולשום ציפור אין אינטליגנציה. זה לא רלוונטי בכלל. האינטליגנציה יש רק לבני אדם שבנו את המחשב, או שעושים סימולציה של הציפור, או של תא הזרע, או מה שלא יהיה. כי הם באמת מפעילים כישרון, ומי שאין לו כישרון לא יודע לעשות את זה. אבל הציפור לא צריכה כישרון בשביל לעשות את זה, זה פשוט טבוע בה. כמו שהמחשב לא צריך כישרון כדי לעשות את החישובים שלו, או פשוט המתכנת, הכניס את זה לתוכו, או הבונה שלו, כן, תוכנה וחומרה ביחד. אז לכן, אני אומר עוד פעם, גם האמירות מן הסוג הזה, כשאתם פתאום מבינים למה זה בעייתי כמו ניסוי טיורינג, כן, עוד ניסוי מחשבתי פה בסדרה שלנו. ניסוי טיורינג זה בעצם אומר, טיורינג הציע ניסוי, אתם יודעים מה, אולי אני אסיים רק בזה, וצא עוד משהו בפעם הבאה, שזה באמת עוד ניסוי מחשבתי שלא הספקתי. בניסוי טיורינג, טיורינג הציע מבחן, מבחן טיורינג, טיורינג הציע מבחן לדעת מתי, מחשב, מתי אפשר להתייחס למחשב כאדם, לאינטליגנציה מלאכותית כי היא הייתה אדם. אז הוא הציע את המבחן הבא. נגיד שאתה מנהל שיח עם יצור שנמצא בתוך חדר. אתה לא רואה אותו, מה שאתה מקבל ממנו זה מסרים כתובים. זה יוצא במתפסת שלך. יוצאים מסרים כתובים ואתה שולח לו מסרים במייל, והוא עונה לך מייל בחזרה, ואתה מנהל איתו דו שיח, שואל אותו שאלה, עונה לך תשובה וכן הלאה. אוקיי? זה, אתה יכול לדעת מתי הוא אדם, כשאתה רואה שהוא עונה לעניין, אתה שואל שאלה, הוא נלך שתשובה רלוונטית, זאת אומרת, יכול להסכים לכל לא להסכים, אבל אתה מבין, זו תשובה אינטליגנטית. אז אתה מבין שעומד מאחורי הקיר הזה אדם. בוא נניח ששמים מחשב עם אינטליגנציה מלאכותית בחדר אחד, ואדם בחדר אחר. אתה שולח לשניהם שאלות, והם עונים לך תשובות, ואתה מנהל איתם שיח. עכשיו אני שואל אותך, באיזה חדר יושב האדם ובאיזה חדר יושב המחשב? ביום שבו ייוצר מחשב, שלא נצליח להבחין מתי, מי זה האדם ומי זה המחשב, צריך להתייחס למחשב הזה כאילו הוא היה אדם. כך טען טיורינג. וזה המבחן שטיורינג מציע, מבחן פנומנולוגי. מבחן שטיורינג מציע למחשב שבו אפשר כבר להתייחס לאינטליגנציה הזאת של המחשב, כאילו שזה היה בן אדם, כן? מי שראה את הסרט הר, כן? על מישהו שהתאהב במחשב שלו, בתוכנה של המחשב שלו. וזה בעצם מבטא את העניין הזה, הוא ניהל שיחה אינטליגנטית עם המחשב שלו, והוא פשוט התאהב ביצור, כמו שמתאהבים, זה לא דבר, אגב, זה לא דבר מפוח. אבל כשאתה מתאהב במישהו או במישהי דרך האינטרנט, לא ראית אותם מעולם, אתה מתכתב איתם, ואתה מדברים לעניין, אתה פתאום מתאהב בבן אדם, באישיות שלו, בתשובות שלו, בצורת החשיבה שלו, אתה יכול לא לפגוש אותו בכלל. יש זוגות שנוצרים היום בלי לראות, בלי להתראות. היום פה באינטרנט אפשר גם לשלוח תמונות, אני אומר, לא צריך את זה באופן עקרוני. יכולה להיות התאהבות ביצור דרך ההתכתבות שלי איתו. אז לכן, זה בכלל לא מופרך, הדבר הזה שהבן אדם מתאהב במחשב שלו, הסרט הזה. כי המחשב שלו דיבר איתו באופן אינטליגנטי, הוא הראה אישיות מרתקת, הוא אינה לו תשובות שמדברות אליו, הוא ראה שיש לו אישיות מתאימה לו באיזשהו מובן. הוא התאהב לה, האישיות הזאת. אוקיי? הטענה היא שזה עובר את מבחן טיורינג, ולכן בעצם המחשב הזה יש לו זכויות של בן אדם, צריך להתייחס אליו באופן מוסרי, הוא בעצם הפך להיות אדם, המחשב הזה. זאת הטענה של טיורינג הייתה. עכשיו, אנחנו היום כבר מתקרבים לזה. יש מחשבים שעשו את מבחן טיורינג מול ילד בין, נדמה לי, 13, אני חושב, משהו כזה, והוא עמד במבחן. זאת אומרת, מחשב מול ילד בין 13, כבר אדם סביר לא הצליח להבחין מי זה המחשב ומי זה הילד. זה אומר שאנחנו כבר מתקרבים למצב שבו אינטליגנציה מלאכותית תצליח לשכנע אותנו שהיא אדם, לעבור את מבחן טיורינג. והשאלה, האם באמת טיורינג צודק? האם באמת, נגיד שיש תוכנה שעוברת את מבחן טיורינג, האם זה באמת אדם? האם אנחנו באמת אמורים להתייחס אליו באותה צורה שאנחנו מתייחסים לאדם? שמגיעו לך בן אדם, בן אדם, תראה, אבל הוא עשוי מברזלים וחוטים ודברים כאלה. אז מה, האדם זכאי לזכויותיו בגלל שהוא עשוי מחומר אורגני? גם פיל עשוי מחומר אורגני. גם לפיל צריך להתייחס באותה כמו לאדם, צריך להתייחס אליו ראוי. אבל האם להתייחס אליו כמו לאדם? אני מניח שרובנו נסכים שלא. זה שאתה עשוי מחומר אורגני זה לא מעניין. אז מה כן? למה לא? מה חסר? עוד פעם, זה אותו ניסוי מחשבתי שדיברתי עליו קודם. הניסוי המחשבתי שלי זה האם אתה מקבל את ניסוי טיורינג. ואני חושב שרוב בני האדם בעולם, למרות שבאינטליגנציה מלאכותית זה מאוד מקובל בין הרבה אנשים בתחום הזה, רוב בני האדם לא יקבלו את הטסט הזה בתור טסט לזה שהתוכנה היא בן אדם. וזה עצמו עוד ניסוי מחשבתי בסדרה שאני מציע. אם אתה לא מקבל את זה, פירוש הדבר שמבחינתך, בן אדם זה לא יכולות חישוביות, או אפילו לא אינטראקציות מעניינות, או דברים מהסוג הזה. יש משהו במי שיוצר איתך את האינטראקציה, באישיות, בבן אדם, בישות שלו, שבלעדיו זה לא בן אדם. בן אדם זה מחשב שמתנהג כביכול, כאילו שהוא אינטליגנטי, הוא לא אינטליגנטי. אינטליגנטי כמו מים וכמו ציפור. אבל הוא מתנהג כאילו שהוא היה אינטליגנטי. בסדר? כי המתכנת שלו היה אינטליגנטי. זה אומר שאני לא מקבל בכלל את מבחן טיורינג. מבחן טיורינג זה אותו כשל כמו כל סדרת הניסויים המחשבתיים שתיארתי כאן. כי גם הוא מתאר בעצם את האדם בתור אוסף הפונקציות שלו. אבל זה לא נכון. האדם זה לא אוסף הפונקציות, האדם הוא בעל הפונקציות. אם אני אייצר את כל הפונקציות האלה ליצור אחר שהוא לא אדם, זה לא יהפוך אותו לאדם. בדיוק כמו שאם אני משכפל את האדם לאדם אחר עם אותן פונקציות, זה לא אותו אדם, הפעם זה כן אדם, אבל לא אותו אדם, אלא אדם אחר. אוקיי? זה הכל הניסויים האלה מובילים לאותו מקום. זה אמור לשכנע אותנו שמי שעונה בשלילה לכל הניסויים האלה, זה אמור לשכנע אותו שהוא חושב שיש בנו משהו מעבר לחומר. יש לנו נפש, הנשמה או משהו כזה, וזה בעצם המרכיב המהותי בהגדרתו של האדם. מי שעל כל הדברים האלה יענה בכן, אז בסדר, אז הוא מטריאליסט, ונכון. ושימו לב, אני רק מסיים, אני רק אומר, בכל הניסויים שתיארתי כאן, באים לבדוק את שאלת המטריאליזם, לא את שאלת הדטרמיניזם. כי בינתיים אני רק בודק מה דעתו של האדם, הוא נותן לכם כלים לבדוק כל אחד את עצמו, מה דעתכם לגבי שאלת המטריאליזם. האם האדם הוא רק חומר שלו, או שיש באדם עוד משהו. כמו שאמרתי כבר לא פעם, אתה יכול להיות דואליסט, זאת אומרת, להאמין שיש חומר ונפש ונשמה, להאמין בזה שיש גוף ונפש, ועדיין להיות דטרמיניסט. אתה יכול להניח שגם הנפש מתנהלת באופן דטרמיניסטי. הדואליזם הוא תנאי לתפיסת עולם ליברטני, תפיסת עולם שמאמינה ברצון חופשי, אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת, אם אתה יכול להיות דואליסט בלי להיות ליברטן, יכול להיות דואליסט דטרמיניסט, אבל אתה לא יכול להיות ליברטן, אני חושב שאתה לא יכול להיות ליברטן בלי להיות דואליסט. כי בתוך הפיזיקה אי אפשר להכניס את הבחירה החופשית, כמו שאמרתי קודם. אבל בשביל להגיד שיש בחירה חופשית צריך להיות עוד משהו חוץ מהפיזיקה. לכן דואליזם לא גורר ליברטניזם. ליברטניזם גורר דואליזם. בסדר? זה הטענה שלי. אז לכן כל הניסויים שתיארתי עד עכשיו זה ניסויים שבאים לעזור לנו לבדוק את עמדתנו לגבי הדטרמיניזם, לא לגבי המטריאליזם, לא לגבי הדטרמיניזם. האם יש באדם עוד משהו חוץ מחומר? בפעם הבאה אני ארצה לעשות עוד ניסוי מחשבתי אחד שבודק את השאלה האם יש לנו בחירה, לא רק האם יש לנו נפש. בחירה חופשית, שאלת הדטרמיניזם, אוקיי? טוב, ובפעם הבאה אני כבר באמת אסיים את הסדרה המדעית הזאת, נקרא, המדעית פילוסופית הזאת. טוב, עד כאן.
רב.
כן.
בינה מלאכותית. אוקיי. האם יש... הטענה היא בעצם שאין דבר כזה בינה, שהמחשב לא יכול להבין.
סמנטיקה, אני לא הייתי קורא לזה בינה. בינה זה אינטליגנציה, זה תכונה של יצור שיש לו שיקול דעת, שהוא יכול להחליט באיזה כלים להשתמש ומה לעשות. למחשב אין שיקול דעת, כולל המחשב הכי מתוחכם שיש.
אז זה בעצם הטענה.
כן.
אין כזה דבר בינה מלאכותית.
נכון.
יש סטטיסטיקה, יש...
יש מיומנות בפתרון בעיות, מיומנות מתוכנתת. אבל האינטליגנציה שמאחורי זה אינטליגנציה של המתכנת, לא של המחשב. עוד פעם, לפעמים המחשב יכול לעשות דברים שהמתכנת שלו בעצמו לא יודע לעשות. זה לא אומר. המתכנת שלו בנה מכשיר שיצליח לעשות עבורו דברים שהוא עצמו לא מצליח. עדיין זאת אינטליגנציה של המתכנת. כמו שבן אדם בונה מכונית, וכך מגיע למהירות 100 קמ"ש. אז מה זה אומר? שבן אדם יש לו את היכולת להגיע ל-100 קמ"ש, הוא כשלעצמו לא היה יכול לעשות את זה בלי מכונית. אבל יש לו את החוכמה לבנות מכונית שתיקח אותו ב-100 קמ"ש. אותו דבר, בינה מלאכותית.
כן, אני אומר, בינה זה להבין דבר מתוך דבר, וזה דבר שמחשב לא יכול לעשות.
כן, להבין, לא זוכר דבר מתוך דבר, אלא להבין. מחשב לא מבין כלום, למחשב אין מודעות. זה לא, הוא לא מבין כלום, מחשב עושה דברים, מזיז אלקטרונים ממקום למקום, זה הכל. אולי אני...
מחשב.
כן, אולי אני אחדד את זה קצת גם כן בפעם הבאה, כי זה באמת נקודה שתאונה טיפה חידוד.
יש מבחן טיורינג הפוך, בינה מלאכותית שמזהה מי הבן אדם הסביר.
אוקיי, אבל זה עדיין, הבינה הזאת גם היא לא בן אדם. כן. זה כמו פרויקט השוט ההפוך. הבן שלי פעם רצה לבנות פרויקט שוט הפוך, פרויקט השו"ת הרגיל אומר, שואל אותך, מה שיטת הרשב"א ב, לא יודע מה, בחימום בכלי, חימום מים בכלי שני. בסדר? והוא רוצה לבנות את פרויקט השו"ת ההפוך. מי הוא הפוסק שמתיר חימום מים בכלי שני? והפרויקט השו"ת יוציא רשב"א, רמב"ם, ר"ן, או לא משנה מי, משנה ברורה, מי שלא יהיה, כי אתה בעצם מחפש מישהו שיתיר לך את זה. אתה לא מחפש מה דעת רשב"א. פרויקט השו"ת ההפוך בעצם עושה את הפעולה הזאת. טוב, שיהיה שבת שלום לכולנו, להתראות.
יישר כוח.
שבת שלום, תודה רבה.